סיפור משפחתי, הדרך שלכם לשמר את ההיסטוריה המשפחתית שלכם כפודקאסט. היכנסו לאתר familysounds.co.il או חפשו בגוגל סיפור משפחתי וכתבו לנו. סיפור משפחתי, עושים את ההיסטוריה שלכם. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. לפני שמתחילים, הודעה קצרצרה. במוצאי שבת הזה אני אגיע לטוקהאוס בתל אביב, ב-9 בערב, להרצאה לרגל הוצאת הספר החדש עושים פוליטיקה. אני יותר מאשמח לראות אתכם. מי שמעוניין יכול לחפש טוקהאוס ולמצוא שם קישור לכרטיסים. יהיה ממש כיף להיפגש, ולאלה מכם שביקשו ממני הקדשות על הספר ולא הספיקו בזמן, מוזמנים לבוא עם הספר, ואני אשמח להקדיש לכם שם. ועכשיו לפרק שלנו היום. בארבעת סבבי הבחירות האחרונים, הורכבה הציונות הדתית משני פלגים מרכזיים. זה של בנט ושקד, הציונות הדתית המתונה, שהקימה גם מפלגה חדשה כדי להיפטר מלחץ הרבנים, וזו של סמוטריץ', הסמן הימני, שמרן הדוק, וכמובן דמות פוליטית מוכרת שמחוברת באבותות למוסדות הציונות הדתית, לרבנים ולעסקנים. בסבבים הקודמים, בן גביר נתפס כהערת שוליים, שחקן שאין ביכולתו לעבור לבד את אחוז החסימה. פרישתו של בנט שינתה את התמונה, אבל המסגרת לא השתנתה. לאחר שבן גביר התחזק משמעותית בעקבות כהונתו בכנסת, שוב נוצרו שני פלגים משמעותיים, אך שונים בתכלית מאלה שהכרנו. היום ננסה למצוא את ההבדלים בין בן גביר לסמוטריץ', להבין לאן כל אחד מהם מושך, ולהבין מה נותר מהציונות הדתית הקלאסית של בנט ושקד. שלום, אנשיל פפר, כתב ופרשן הארץ וכתב האקונומיסט בישראל, הוא מחבר הביוגרפיות של נתניהו והרב עובדיה, אתה גם עושה קאמבק אלינו לפודקאסט אחרי הפרק המוצלח מאוד שעשינו גם ביחד בעבר על התפיסה האידיאולוגית של נתניהו וכמה נותר נאמן אליה. אז בוא נתחיל כמנהגנו בקודש בעושים פוליטיקה מבראשית, מה השורשים האידיאולוגיים שכל אחד מהשניים האלה, בן גביר וסמוטריץ', יונקים מהם?
סמוטריץ' מגיע ממסורת פוליטית ודתית מאוד עשירה, בעצם שימיה כימי הציונות, אפילו עוד לפני ימי הציונות, הציונות הדתית אולי נתפסת כנספחת או איזה זרם שולי בתולדות הציונות, למעשה הקדימה את הציונות של הרצל, חובבי ציון והקונגרסים הראשונים, אנחנו רגילים לקרוא לקונגרס בבאזל ב-1897, הקונגרס הראשון, קדמו לו שני קונגרסים של חובבי ציון, שהדתיים בהחלט ענו בו את הטון, גם מבשרי הציונות כמו רב מוהליבר ופעילים מהשורה, היו שם הרבה מאוד דתיים, אבל ככל שהמפעל הציוני התקדם עם הקונגרס המפורסם והתנועה הציונית הפוליטית שקמה בעקבותיה, הדתיים די לקחו מושב אחורי, הם גם היו מיעוט, זה גם הייתה תקופה היסטורית שלא רק בקרב היהודים, בכלל התרחקות מהדת, בוודאי אצל היהודים כל מיני אידיאולוגיות אחרות, כולל האידיאולוגיה הציונית, לקחה את הדגש מהדת, והציונות הדתית נשארה באיזשהו מקום בעמדה מינורית בתנועה הציונית. היא גם סבלה מזה שלא רק שהציונות הפוליטית הייתה מאוד חילונית, אלא גם הדתיות, האורתודוקסיה הייתה אנטי-ציונית. אז הציונות הדתית נדחקה בין מצד אחד התנועת האם שלה, זו האורתודוקסיה שהפכה ונהייתה הרבה יותר חרדית והתנגדה לציונות, ומעידך הציונות החילונית שלא ממש ראתה תפקיד גדול לדת. בתוך בניית החברה היהודית החלוצית בארץ ישראל. אבל היא הייתה שם תמיד.
איזה זרמים, זאת אומרת, היו מפלגות שייצגו את הזרם?
אז בתחילת המאה ה-20 קמה תנועת המזרחי, שהיא הייתה התנועה הרשמית של הציונות הדתית, והיא קמה בעיקר בגלל התחושה שהייתה בקרב אותם ציונים דתיים של סוף המאה ה-19, שהם לא מקבלים את הביטוי הנכון, ושהתנועה הציונית שהם חלק ממנה, לוקחת את המפעלי ההתיישבות והחינוך וכולי, אל כיוונים מאוד חילוניים, לא נותנת שם מקום לשמירת מצוות ולדת. ולכן קמה תנועת המזרחי, שאמרה, אנחנו ציונים, אבל אנחנו מאמינים שמירת מצוות ואמונה, זה חלק אינטגרלי מהציונות. וזה בעצם התנועה שהיא האם הרוחנית של מה שנהיה לימים המבדל, והבית היהודי וכל מה שאנחנו מדברים עליו היום.
גם הייחוד הלאומי וכל המפלגות של סמוטריץ' שמגיע מהם.
מה שאנחנו מדברים עליו כן. היום בפודקאסט. ובעצם היא המפלגה אולי הוותיקה ביותר, שעדיין קיימת איכשהו בנוף הפוליטי הישראלי. מפלגות אחרות כמו העבודה וליכוד, באו קצת אחר כך בפועלי ציון, והתנועה הרוויזיוניסטית של ז'בוטינסקי. אז היא תנועה מאוד ותיקה, עם שורשים, עם אידיאולוגיה מאוד ברורה, מה היא כוללת, גם ציונות וגם דת. וסמוטריץ' הוא היום רואה את עצמו, לכן הוא גם בחר בשם הזה ציונות דתית לרשימה, למרות שהרבה ציונים דתיים מאוד לא אוהבים את זה שהרשימה הזאת, שהיא רשימה מאוחדת עם בן גביר הכהניסט, לא אוהבים את זה. אבל אלה השורשים האידיאולוגיים.
ומה השורשים האידיאולוגיים של עוצמה יהודית לעומת זאת, מפלגתו של בן גביר?
אז זו שאלה הרבה יותר טובה, כי גם בן גביר אמנם הוא בעצם סוג של דור שלישי של תנועת ככה המקורית של מאיר כהנא, אבל יש הרבה יותר אימום של המסרים. אז מאיר כהנא היה רב בניו יורק, הקים את התנועה, את הליגה להגנה יהודית, היה חלק מפעילות מאוד אגרסיבית ואלימה בכל מיני כיוונים של גם המאבק לשחרור יהודי ברית המועצות, שאומנם לימים הפך להיות מאבק מיינסטרימי, אבל אז היה משהו שאנשים לא כך רצו לדבר עליו, לא היה נעים להסתכסך עם הסובייטים. הוא גם הלך לכיוונים של להגן ברחובות ממש על תושבים ועל משפחות יהודיות, שבכל מיני מקומות בפרברי ניו יורק היו אז מאבקים עם שחורים, עם פורטוריקנים. אפילו הוא עשה ברית עם המאפיה האיטלקית כדי לנסות להוביל איזשהו מיליציה להגנה יהודית. הממסד היהודי האמריקאי כמובן מאוד לא אהב את זה. זה נתפס כמשהו שהוא פוגע בכובדות היהודית האמריקאית. כאן גם ישב בכלא כמה פעמים ונעצר. היו כל מיני עניינים משפטיים. וב-1971 הוא מחליט לעלות לישראל עם משפחתו.
הוא בעצם מתחיל מחדש את הפעילות הציבורית שלו
פה. הוא מתחיל פה מחדש למרות שהוא בעצם משתמש בשם הזה, הליגה להגנה יהודית בהתחלה פה גם בארץ. הוא היה קצת מוכר, וכל זאת אנשים ידעו ממנו, ידעו מה הוא עושה. הוא מקים מפלגה, רץ כבר אז ב-73 בפעם הראשונה לכנסת, לא מצליח להיבחר לכנסת כמה פעמים ברציפות. ב-84 סוף סוף עובר את אחוז החסימה, אנחנו מדברים אז על אחוז חסימה שהוא היה באמת אחוז אחד, אז כמה העדה כלפיו הייתה מאוד מצומצמת, שאפילו לא עבר את האחוז הבודד שאז היה אחוז החסימה. ו-84 הוא סוף סוף עובר את אחוז החסימה במעט, ונכנס כסיעת יחיד לכנסת. עכשיו, כאן של אותם ימים, ואני זוכר את זה בתור ילד ירושלמי, שהיינו הולכים במרכז העיר, בגן סאקר, בשוק, במחנה יהודה, כאן תמיד הסתובב שם. הוא והחבורה של האוהדים שלו בחולצות הצהובות עם המגן דוד והאגרוף, אלה לא היו קבוצות גדולות, אבל הם תמיד היו מאוד נוכחים, בעיקר בירושלים ו... בוא נגיד במקומות פריפיאליים אחרים.
אז מיד נדבר על מה באמת הקשר של בן גביר עליו, ואיך זה השתרש עם הזמן, אבל בוא ננסה להבין קצת מה עומד מאחורי התפיסות שלהם, מהי האידיאולוגיה, מה הדגל שהם הניפו באותה תקופה, כהנא מצד אחד, והרב קוק והרבנים שמהם שואבת הציונות הדתית את תפיסת העולם שלה.
אז קודם כל צריך לומר שבציונות הדתית הקלאסית, תמיד היו זרמים שונים, והזרם שסמוטריץ' שואב ממנו לא היה הזרם המרכזי במשך הרבה מאוד שנים. במשך הרבה מאוד שנים הציונות הדתית הייתה מאוד ממסדית. על רוב חלקיה אפילו היו לה חלקים כמו סיאט למפנה במזרחי, שהייתה ממש שמאלנית ודגלה בתפיסות של סוציאליזם ביחד עם הדת.
ושיתפו פעולה עם מפלגות של מפאי, עם הממשלות של מפאי כל השנים.
הברית ההיסטורית שהחזיקה עמד יותר מ-20 שנה, ו... צריך לזכור גם ב-1967, לפני שישראל יצאה למלחמת ששת הימים, השרים שהצביעו נגד היציאה למלחמה היו שרי המפד"ל.
ונגד מדיניות התגמול.
וכל הנושאים.
היונות הצחורות.
בעצם מה שהשתנה זה בעקבות 1967, בעקבות כיבוש הגדה, נכנס כל הנושא של ההתיישבות, שבעצם הצעירי הציונות הדתית, יש להם פתאום את ההזדמנות שלהם לתפוס את ההובלה בתנועה הציונית, מה שהם רואים, את המשך החלוציות ש... בעבר החילונים היו, הובילו, ומה שעמוס עוז פעם קרא, המשגיח הכשרות של קרון המזנון בסוף הרכבת, רץ קדימה, רוצה להיות נהג הקטר של הרכבת, של הציונות ושל מדינת ישראל. זה המהפך בתוך הציונות הדתית, שעם הזמן בעצם הם באים ולוקחים את ההובלה. וזה קרה במידה רבה מאוד, גם בגלל התנועת ההתיישבות, ובעצם מה ששם את הציונות הדתית בימין, ובהשרתו של הרב צבי יהודה קוק, שהוא בנו של הרב אברהם יצחק קוק, אולי היה באמת אבא רוחני של הציונות הדתית, הרב צבי יהודה שהיה פעיל עד סוף שנות ה-70, כשהוא נפטר, היה גם אדם שדחף את תנועת ההתאחדות לגוש אמונים, וזו תפיסה דתית, רוחנית, מיסטית, שהיא גם רואה את המדינה כמשהו מאוד קדוש. הוא רואה במדינה ערך דתי, ממלכתי, מיסטי, כל הדברים האלה ביחד, ארץ ישראל, עם ישראל, תורת ישראל. זו התפיסה הקלאסית, הקוקניקית הקלאסית, והממד הזה של ארץ ישראל תופס יותר ויותר עם השנים, בדרך מאז 67, זה הולך ביחד גם עם איזושהי הקצנה דתית, ומזה אנחנו רואים גם את הולדתה של מה שהיום קוראים תנועה חרדית לאומית, שבעצם סמוטית שהוא ממבשריה, אפשר לומר, ומאידך, כהנה, מבחינה פוליטית, לא היה כל כך רחוק מהם. אבל ההשראה שלו הייתה השראה הרבה יותר מערבית. הוא בא ממסורת פוליטית רדיקלית אמריקאית. הוא למד את הפוליטיקה שלו ברחובות הקשוחים של ניו יורק של שנות ה-60, והוא לא חיפש לעטוף כל דבר באצטלה הרוחנית. הוא היה תמיד חכם והוא כתב ספרים.
אבל הוא הציע פתרונות שהיו מאוד לא קונבנציונליים לפתרון הבעיה הפלסטינית.
הוא דיבר באופן מאוד ברור עוד לפני כולם על גירוש, לא רק של פלסטינים, אלא גם של ערבים שחיים בתוך הקו הירוק, מה שאפילו נגיד תנועת מולדת של רחבעם זאבי, שסיסמתה הייתה טרנספר, הם היו מאוד זהירים, הם תמיד דיברו על טרנספר לערבים או לפלסטינים בגדה וברצועת עזה, הם לא דיברו לעשות את זה לתוך, לערבי ישראל, זה היה תמיד הנקודה המשפטית שהגנה עליהם. מאידך, כשקנה דיבר לגרש אזרחי ישראל, זה נתפס כמשהו שבאמת חוצה את הגבולות. עכשיו, זה לא שבתוך הציונות הדתית לא היו רבנים שהסכימו איתו, והרב צבי יהודה קוק בעצמו אמר בכמה שיחות שצריך לכבד את כהנה ולהקשיב ברצינות לדעותיו, אבל פה באמת נכנס לא רק העניין הדתי-אידיאולוגי, אלא שוב הרבה יותר העניין הסוציולוגי. הוא לא היה משלהם.
והוא גם עסק הרבה בהגנה על יהודים כאן. זה אגב נמשך עד היום, התפיסה הזו, שכל הארגונים המסונפים לעוצמה יהודית וכדומה, שמים דגש על שמירה על הכבוד היהודי, ועל היד קשה נגד הפורעים הערבים וכדומה.
ובעיקר לעשות את זה באופן פרטי, באופן מיליציוני, כלומר, הציונות הדתית אמרה, אנחנו פועלים בתוך המסגרת הממלכתית. גם אם יש לנו ביקורת על איך שהמדינה פועלת, ועל צהל ועל המשטרה, אנחנו חושבים שזה תפקיד הצבא ותפקיד המשטרה לבוא ולהגן על יהודים, תפקיד הרשויות וכו'. וכאן המלכתחיל אמר, אני לא סומך על זה. הוא באיזה מקום אפילו תפיסה חרדית, שאומרת, אני על המדינה הזאת של הסוציאליסטים החילונים האלה, זה, הם לא מדברים אליי, אני בא לגאווה יהודית, אם המדינה הזאת קורית, וזה הנומים שמתן בשעתו, ואנשים שלו, אם המדינה הזאת מתייחסת לתופיק טובי, ומי שאז היו ישר ראשי מה שאז היה חדש ומה, כי אם המדינה מתייחסת להם כאזרחים שווים, והיא נותנת להם להיות חברים בכנסת, אני לא רוצה את המדינה הזאת, אני רוצה לפרק אותה ולעשות פה מלכות יהודית חדשה.
מעניין לראות שהקרב האחרון שלהם על מועמד מספר 7 הוא בדיוק זה. איתמר בן גביר רוצה להביא אדם בשם אלמוג כהן, שהקים מין משטרה אלטרנטיבית כזאת בדרום, מנסה להיות זה שלוקח את העניינים לידיים בכל מה שקשור לשמירה על המשילות וכדומה. וסמוטריץ' לא מעוניין במינוי הזה, הוא רוצה לדחוף למשה סעדה, אדם, בוא נאמר, מהציונות הדתית הקלאסית יותר, ולא לפתוח את השורות לאדם שכלל אינו חובש כיפה, מגיע מהפריפריה, מהדרום, והדגל המרכזי שלו הוא לקחת את העניינים לידיים.
היי, קוראים לי אלמה.
ואני טוסט.
ואנחנו רוצים להזמין אתכם, ילדים.
ומבוגרים.
להאזין לפודקאסט חדש בשם אלמה וטוסט הולכים לאיבוד.
זה סיפור הרפתקאות מוסיקלי שבו אלמה יוצאת למסע חיפושים בעקבותיי, כלבה המדוק.
שאיכשהו פשוט נעלם רגע לפני חגיגת יום ההולדת שלי.
בדרך אלמה מגלה מה חשוב לה באמת.
וחייבת להציל את טוסט מתסבוכת איומה.
חפשו אלמה וטוסט הולכים לאיבוד באפליקציית ההסקטים המועדפת עליכם.
להתראות!
בואו ננסה להבין קצת יותר, לנוע קדימה במרחב הזמן, ולהבין מי הם כיום המושכים בחוטים של שני האישים האלה, מי הם הרבנים שמשפיעים עליהם, מה הם באמת הסמכויות הרוחניות שמנחות כל אחד מהם.
אז כמו שאמרנו, סמוטריץ' ומפלגתו, האיחוד לאומי תקומה, הם בכל זאת בחלק מממסד דתי לאומי, הם קשורים במוסדות, בישיבות, באולפנות, בתנועות הנוער, בני עקיבא, אריאל, עזרא, הם חלק מהדבר הזה, ובעצם משם גם סמוטריץ' נולד. הוא בן של רב, לא רב בכיר במיוחד, אבל רב מכובד באחת הישיבות של הציבור הדתי-לאומי. הוא התחנך בעצמו שם, בניגוד אליו תנועת כך, או מה שהיום עצמה יהודית, אין לה ממסד, אין לה את העורף הארגוני הזה של ישיבות וקהילות. יש מעט מאוד קהילות קטנות כהניסטיות, אבל חוץ מישיבת הרעיון היהודי שהקים כאן, שאף פעם לא הייתה ישיבה גדולה, אולי היו שם כמה עשרות תלמידים, ואני זוכר, גם אני וגם עיתונאים אחרים שהיינו מבקרים, שהיינו בדרך כלל מוצאים מקום די עזוב ומוזנח, אולי 3-4 אנשים לומדים שם, אין מוסדות.
אנחנו רואים שהרבה פעמים במשברים פוליטיים, סמוטריץ' למשל הולך להתייעץ עם הרב דרוקמן, הוא הסמכות הרוחנית העליונה של הפלג הזה, ועם מי למשל מתייעץ בן גביר, שמענו הרבה פעמים שהוא בקשר עם הרב ליאור, או הרב אליהו, מי הם האנשים האלה שמולכים אליהם בסופו של דבר כדי לקבל את ההחלטות הפוליטיות?
צריך לומר את האמת, שניהם לא באמת מתייעצים עם רבנים, כל הסיפור הזה שסמוטריץ' הלך לרב דרוקמן, ושבן גביר גם התייעץ עם רבני עוצמה יהודית, שניהם לא זקוקים לרבנים. אלה לא מפלגות כמו אגודת ישראל ודגל התורה, שיש להם מועצות גדולי תורה של רבנים. זה הרבה יותר דומה למה שקורה בשס, שיש כאילו מועצת חכמי התורה, אבל בעצם דרי הוא זה שממנה אותם, וכל מה שהוא בא ומבקש ממועצת חכמי התורה, הוא מקבל. אבל זה די הצגה שהולכים להתייעץ עם הרבנים. ועדיין, ההצגה הזאת חשובה להם, כי חלק משמעותי מהמצביעים שלהם, רוצים לראות פוליטיקאי שהולך ומתייעץ עם רבנים. הרב חיים דרוקמן הוא לא הרב של סמוטריץ', כמו שמעולם לא למד אצלו בישיבות שהוא היה בראשם, אבל הרב דרוקמן הוא היום זקן רבני הציונות הדתית, ולכן סמוטריץ' מאוד רוצה את ברכתו.
אז למה שבן גביר לא הולך לדרוקמן והולך לרבנים שדיברנו עליהם?
אז זה חלק מהעניין של מאיפה בן גביר מגיע, ובאיפה בכלל תנועת עוצמה יהודית, שהיא תנועת כך בגלגול הנוכחי. זה היה להם רב אחד שקראו לו מאיר כהנא, זה היה תנועה של אדם אחד. ברגע שהרב כהנא לא היה שם, בעצם לא, אין שם רבנים. אז יש רבנים שמוכנים לקבל אותו, אבל הם בעצם גם רבני הממסד הדתי-לאומי, כמו רב אליהו וכמו רב ליאור, רק שהם בקצה הימני מאוד קיצוני של הסקאלה, ולכן הם מוכנים לקבל את פניו של בן גביר.
ויש להם גם תפיסות דומות בנושא של ערבים ושילוב ערבים וכדומה.
אבל צריך לזכור, הממסד הדתי-לאומי, רוב הרבנים, אמנם הרב אליהו ורב ליאור כן מוכנים, רובם לא רוצים להתאפס כרבנים של בן גביר. למרות שמבחינה אולי פוליטית אין כל כך הרבה מרחק, ביניהם מבחינה סוציולוגית, וזאת הנקודה החשובה שמבדילה בין שתי התנועות האלה, שעוצמה יהודית ואיחוד לאומי תקומה, סוציולוגית הם באים ממקומות מאוד אחרים. המחשבה הזאת של אמר כהן הזה שהגיע מאמריקה, אמנם הם מכבדים אותו, הוא תמיד נתפס כסוג של גורם אנטי-ממסדי, אנטי-ממלכתי.
אאוטסיידר.
הכי אאוטסיידר שיש. ועד היום, בטח ביותר מבוגרים בציונות הדתית, עדיין יש איזו תחושה ככה שהוא לא משלנו.
מה זאת אומרת? אז הם היו ממש ביריבות בימים ההם.
היריבות מבחינה מספרית היא לא הייתה משמעותית. אנחנו מדברים על ימים שהיו 10-12 ח"כים דתיים לאומיים, פעם אחת בלבד, כאן הם קיבל מנדט, אבל היה ברור שהוא לא משלנו.
אנחנו לא משתפים
פעולה. מעדיפים שלו, רוב החקים של המפדל היו יוצאים החוצה כשכאן היה מדבר, כל הליכוניקים היו, היום זה הדבר
היום
המדהים.
היום הם קוראים להצביע בן גביר.
בעצם נתניהו זה שנותן את הלגיטימציה לבן גביר, כשעוד בימי שמיר, שוודאי לא היה פחות ימני מנתניהו, כל הליכוד היו יוצאים החוצה כשכאן היה עולה לדבר. אגב, זה מעניין שבאותם השנים, 84-88, באותה כנסת, הייתה מפלגה דתית יותר ימנית בשם מורשה, שאחד ממנהיגיה היה הרב דרוקמן, הוא גם היה חבר כנסת, הוא היה בין הח"כים הבודדים שמדי פעם כן היו נשארים במליאה, כשכאן היה מדבר. זאת אומרת, חיים דרוקמן.
אבל צריך להבין שלא תמיד הייתה סימביוטיקה בין הזרמים האלה, נהפוך הוא, הם היו בעבר פלגים נפרדים לגמרי, שכמו שאתה אומר, ההבדלים ביניהם של ארוגות הגידול, פשוט מייצגים קהלים שונים.
לגמרי, ונזכרתי לקראת הפודקאסט, הלכתי לקרוא שוב בספר של חגי סגל, אחים יקרים, שזה ספר על תולדות המחתרת היהודית של שנות ה-80. והוא מסבר שמשהו נורא מעניין. המחתרת היהודית, כמי שזוכר, עשו שורה של פיגועים נגד פלסטינים, וקבוצה של כ-20, בואי נגיד, מטובי בניה של תנועת ההתנחלות ביהודה ושומרון, ישבו בכלא בתל מונד על העבירות האלה, ושמו להם אגף מיוחד, כשכולם שמרו מצוות ולמדו תורה ביחד, אז הם קיבלו אגף משלהם, וצרפו להם 3-4 אסירים כהניסטים. כאלה שגם היו שפוטים על עבירות של אלימות נגד ערבים, אבל הם היו מזוהים, הם לא היו חלק מהמחתרת היהודית, הם מזוהים תנועת כך. ולמעשה היה ניתוק בין שתי הקבוצות. אמנם הם חיו באותו אגף, אבל היה ברור שהם לא אותה קבוצה. וכשהרב כאן היה בא לבקר אותם, את החבר'ה שלו שישבו שם, הם היו מתרחקים. הוא כותב שם את זה, הוא אומר, בצורה מאוד ברורה, לא רצינו להיות מזוהים עם כהנה. עכשיו, זה לא קבוצה מתונה, זה אנשי המחתרת היהודית. ברור. וגם מבחינתם כהנה היה אאוטקאסט. הם לא רצו לשבת עם כהנה, הם לא אהבו זה שהוא מנצל אותם בתעמולת בחירות שלהם. אז ההפרדה בין הציונות הדתית, אפילו בפלגים הכי קיצוניים, אידיאולוגיים שלה, לבין התנועה של מאיר כהנה, הייתה מוחלטת.
אבל זה עדיין היה בעיקר סביב עניינים פוליטיים, והיה קשה מאוד למצוא את ההבדלים האידיאולוגיים.
אני חושב לא רק פוליטי, אלא חברתי גם. פוליטי חברתי. הם באו ממקומות אחרים, אם אתה גדלת בציונות הדתית, כהנה נתפס כסוג של
עשב שוטה.
פושטק. אולי לא הוא, כי בכל זאת כיבדו אותו קצת כרב, אבל הוא אף פעם לא הוזמן לאירועים של הציונות הדתית, הוא אף פעם לא ישב שם על הבמה עם הרבנים, ובוודאי לא האנשים שהלכו אחריו, אלה נתפסו, וצריך להגיד את זה בצורה מאוד ברורה, אז רוב הממסד הציונות הדתי היה אשכנזי, הם היו מזרחיים, עיירות הפיתוח, החבר'ה שהלכו אחרי כהנא, הם היו הפושטקים, שלא יש מילים יותר חריפות, שאני זוכר שהשתמשו אז בתוך הישיבות, אפילו כשכהנא נרצח ב-1990, היו ישיבות שמעו את הימנים שלהם, אל תלכו ללוויה.
איך באמת אפשר להגדיר את הקשר בין בן גביר לכהנה? זה מן הדברים האלה שכולם לוקחים כמובן מאליו, אבל תספר לנו קצת על החיבור בין בן גביר לתנועה הזאת.
אז 1990 כהנה נרצח, ובעצם התנועה נקלעת למשבר מאוד קשה. קודם כל יש פירוט בתנועה, יש קרע, ובנו של הרב כהנה מקים תנועה מתחרה כהנה חי, שבעצם אותה אידיאולוגיה, רק אנשים אחרים, ותלמידיו או ממשיכי דרכו של כהנה, כמו ברוך מרזל ובנצי גופשטיין, דמויות שאנחנו מכירים גם היום, נשארו בהנהגת תנועת ככה, אז היה שם את הפירוד הזה, עד שהבן של כהנה נרצח בפיגוע באינטיפאדה השנייה, ולמעשה כהנה חי די התפוגג, אבל עוד לפני כן, ב-1994, בעקבות טבח גולדשטיין ברמת המכפלה, מדינת ישראל מוציאה את שתי התנועות האלה, גם את כך וגם את כהנה חי מהחוק, ומוגדרות כארגוני טרור.
ואיפה בן גביר מוצא את עצמו במבנה הזה?
בן גביר בזמן הזה הוא כבר פעיל נוער צעיר. לפי שאנחנו יודעים, הוא לא הכיר את כהנה בעצמו, הוא התקרב לתנועה הזו רק אחרי שכהנה נהרג, בן גביר בכלל לא בא מרקע דתי, הוא בא ממשפחה חילונית בירושלים, ומבשרת גם, והוא מספר על זה שהוא בעצמו חזר בתשובה, מתישהו בסוף שנות התיכון שלו, ואז הצטרף לפעילות של כך, הוא היה בעיקר נושא כליו של ברוך מרזל, שנחשב כיורש של כהנה בהנהגת התנועה, והיה רכז הנוער, אנחנו כמובן זוכרים, את האירוע ב-95 עם הסמל של, של הרכב של, של רבין, שאומר כמו שהגענו לרכב שאנחנו יכולים גם להגיע אליו, אבל זה נתפס אז כלא הרבה יותר מזה. הוא איזה בריון מנהיג קבוצת רחוב של נערי כהנה, שזה באמת זה מה שזה היה אז. Mm-hmm. חבר'ה שבאמת כל מה שעניין אותם זה האקשן הזה וכל הדבר הזה.
וזו תקופה גם שהוא הורשה לפעילות
הוא גם הורשה,
בחלוקת קרוזים של התנועה.
כי התנועה אז מוגדרת כארגון טרור. כמו כל פעיל בארגון טרור, הוא יכול ללכת לכלא על זה. וזה אכן היה המצב אז. ובעצם זה נראה אז שהתנועה הזאת גמורה. פעם בשנה היה איזה אירוע באיזה אולם קטן בירושלים ביום פטירתו של כהנה, עד היום. אבל אז זה היה נתפס קצת כקוריוז. מגיעים כמה מאות אנשים, שם גם נולד הסיסמה כהנה צדק, וזה נתפס אז למרות שהייתה כבר הקצנה ימינה של הציונות הדתית, זה עדיין נתפס כאירוע סגור של כמה משוגעים וחסידים של כהנה, ולא משהו שיהפך לתנועה פוליטית משמעותית.
אז בואו ננסה להבין מה ההבדלים היום בין בן גביר לסמוטריץ', נחלק את זה לכמה רבדים. קודם כל, מי הקהל, קהל המאמינים שלהם? מי האנשים שהולכים אחריהם, וזה לא אותם אנשים?
אז בציונות הדתית, אנחנו רואים היום כמעט קרע מוחלט בין הציונות הדתית החרדלית של סמוטריץ' שמוכנים גם לבלוע את בן גביר, ועוד רגע נדבר איך הם מוכנים לבלוע את בן גביר, איך זה קרה. כמו שאמרתי קודם, זה לא רק הקצנה ימינה, זה גם הקצנה דתית. ואם בתוך הציונות הדתית את רואה ברמה של בית ספר כזה, יש לו רמת הפרדה כזאת בין בנים ולא, ויש בתי ספר דתיים מעורבים. ואותו דבר את רואה בכל פעילות משפחתית וציבורית, בין אם זה איך רוקדים בחתונה, והאם בחתונות יש מחיצה בין גברים ונשים. אני בעיקר מדבר פה על הנושא הזה של סגרגציה גברים ונשים, כי שם רואים את זה בצורה הכי ברורה, והרבה פעמים בדיוק על זה נפרדות הדרכים, על זה בית
אבל
כנסת.
אבל זה נפרדות הדרכים בין זרם של סמוטריץ' לזרם של ימינה הקלאסית. כן. זאת אומרת, הימין החדש, בנט, שקד,
ומה כהנה. ומה שפעם היה מבדל.
נכון,
ומה וכדומה. שבעצם, עכשיו, מבחינת פוליטית זה גם אומר שאנשים האלה שהם לא בחבורה של סמוטריץ', חלקם מסכימים איתו כמוד ימנים, חלקם לא כל כך ימניים, חלקם בעצם אומרים, רגע, אנחנו דתיים לאומיים, זה עניין פרטי שלנו, אנחנו לא צריכים מפלגה.
והולכים לליכוד.
והולכים לליכוד, והולכים ל...
אפילו יש קצת במפלגת העבודה.
אנחנו רואים את יאיה פינק היום במפלגת העבודה, ושביש עתיד היה שי פירון, והיום אלעזר שטרן, ואת טרופר בכחול לבן, ואלקין בתקווה חדשה. הוא אומר, הדתיים יכולים למצוא את מקומם היום בכל מפלגה. והנושא הזה, הוא מאוד מייצג את כל מי שהוא לא באגף החרדי-לאומי.
הבנו קצת על הפלג של סמוטריץ', בוא נדבר על הקבוצה של בן גביר. אנחנו מדברים על מפלגה שמביאה כמות מכובדת מאוד של מנדטים בסקרים, אפילו בפני עצמה, בלי סמוטריץ'. מי אלה האנשים שהולכים אחרי בן גביר? זה מין ליכוד ב', ליכוד רדיקלי יותר, כי אתה אומר, אין מאחוריו סניפים וארגונים וגופים, ועדיין יש לו קהל מאוד מאוד גדול.
אז קודם כל נדבר על ההנהגה. ההנהגה היא קודם כל באמת תלמידיו של הרב כהנה, אבל חלקם, כמו ברוך מרזל ובנצי גופשטיין, קשה להם להיכנס לזירה הפוליטית, גם כי בגץ חסמו אותם, גם כי עדיין, היה סביבם באמת איזו הילה של פורעי חוק, ונוצר דור חדש של פעילים ומנהיגים במה שהיה פעם תנועת כך או תנועת כהנה. מיכאל בן ארי היה סוג של המבשר של הדור הזה, אקדמאי שיכול לדבר בצורה יותר מתונה, לא תמיד, וגם הרקורד שלו קצת פחות
פליל. הוא גם היה כבר חבר כנסת, ראו שהשד לא...
הוא החבר כנסת הראשון של עוצמה יהודית, בתוך רשימה מאוחדת עם איחוד לאומי. ובעצם בן גביר בא ולקח את זה עוד צעד קדימה, גם כעורך דין שמייצג אנשים בבית משפט. אבל עם הזמן הוא בא ולמד את המשחק, הוא גם בא ביחד עם עוד צוות של משפטנים שסביבו, איך בדיוק מנסחים את המצע של התנועה החדשה הזאת, כדי שהיא לא תעבור, לא רק שהיא תוכל להחליק איכשהו פנימה. אגב, זה טוב להם שתמיד יש את העתירה לבגץ נגדם, כי זה מוסיף להם עדיין את ההילה הזו של הקדושים מעונים, אבל הם מצליחים בעצם לנסח מחדש את המצע של תנועת כך, בצורה כזאת שהיא איכשהו תתאים אל החוק. וגם בן גביר הוא לא המנהגה האמריקאית האשכנזית האלה של פעם של תנועת כך, הוא אחד שבא מהרחובות, מהשכונות, הוא מדבר את השפה המקומית הרבה יותר טוב. כאן תמיד היה בסופו של דבר עם מבטא אמריקאי ונטע זר.
אבל מה יחסי הכוחות? הוא הפנים היותר אטרקטיביות וצעירות של אנשי להבה, של גופשטיין וכדומה. מה הקשר ביניהם? עד כמה הוא חייל שלהם? עד כמה הוא שחקן עצמאי? מה הם רוצים להשיג? מה הוא רוצה להשיג?
אנחנו הזכרנו קודם את הכינוס השנתי הזה ביום אותו של כהנה. כולם שמה. ובן גביר שם, וזו חבורה אחת שממשיכה את דרכו של הרב כהנה. אבל הוא זה שמצליח לעשות את המודרניזציה לתנועה הזו, להפוך אותה למפלגה פוליטית, וגם החשיבה שלו הוא יהיה יותר אסטרטגית, הוא מזהה קהלים. בעוד שכהנה, שתנועת כך עוד הייתה פעילה, סך הכל בנה על זה שאנשים יאהבו את הכיוון שלו, בן גביר יוצא אלא, הוא חורש שכונות, הוא חורש יישובים, הוא מגיע לכל מקום. ראינו בזמן האחרון את האדם, תורף, בא ומתקבל בשכונות חרדיות, והוא מבין...
וגם בקרב צעירים.
בקרב צעירים, ובשביל זה של צעירים חרדים, בקרב כל מיני תנועות שפחות מחוברות לממסדים שלהם, אז נגיד, אצל החרדים זה צעירים שעוד לא התרגלו לשים ג' או שס כל פעם בקלפי, ואוהבים את הקטע הקיצוני הזה.
הוא אנטי-ממסדי.
הוא אנטי-ממסדי, אבל יש גם תנועות שזה מתאים לנו, תנועת חבד. חבד שאנחנו חלקנו מאוד אוהבים אותם, כי אנחנו היינו בתאילנד או בהודו והתארחנו אצלם. היא תנועה שמבחינה פוליטית היא מאוד קיצונית, היא נמצאת בימין הקיצוני. היא לא מסונפת או משוייכת לאף מפלגה, היא לא משוייכת לידות תורה, ולכן החבדניקים הם גם קר פורה מבחינתו, גם צעירים מציאות הדתית, שמבחינתם הפער הזה שהיה להורים שלהם מכהנה, הוא כבר פחות משמעותי, וגם שהם מרגישים אחרי מה שקרה בהתנתקות ואוסלו וכו', שבעצם המדינה קצת זנחה אותם, לכן הממלכתיות פחות חזקה אצלם, וגם בכל מיני מקומות שהם מקומות קלאסיים של ליכוד, אבל אנשים רוצים ללכת עוד צעד אחד קדימה.
וגם יש בכל זאת צלידה מנתניהו בקהלים רבים, גם בקהלים של הצעירים.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
אז בוא ננסה להבין קצת יותר לאן הם מכוונים כרגע, כי הרי הטיקט של איתמר בן גביר הוא האנטי-ממסדיות, הוא תמיד זה ששולף את הסיסמאות הכי קליטות, אבל ברור גם לא עצמו שהרבה יותר קשה ליישם את זה מבפנים בתוך הממשלה, ועדיין זו מפלגה שמתכננת עכשיו להיות חלק מקואליציה, אפילו להיות האצבע ה-61, גם הוא, גם סמוטריץ' שהוא הרבה יותר ממסדי, איך השילוב הזה אמור לעבוד? ומה הם בכלל רוצים להשיג? מה המטרה שלהם? הסיפוח של כל יהודה ושומרון? מה היעד הפוליטי שלהם?
אז שני האנשים האלה, סמוטריץ' ובן גביר, יפגשו בנקודה מאוד מעניינת, בדרך הפוליטית של התנועות שלהם. התנועה הדתית-לאומית הממלכתית שקידשה את המדינה, די חטפה מכות, מאז אוסלו, המשך בהתנתקות, ממשלות ימין שיצאו נגד התפיסות שלהם, של נתניהו שמקבל את רעיון שתי המדינות, למרות שאחרי זה נסוג מזה, להם יש איזושהי מחשבה שהמדינה נפרדת מהם, בעיקר באמת הטראומה של החיים.
ושגם הימין של נתניהו הוא לא באמת ימין. הוא אומר ימין, אבל בסוף הוא מדיב את הסכמי אברהם על הסיפוח וכדומה.
וקוראים גם כל מיני דברים בצד הדתי. אחד הדברים שהכי מפריעים להם זה שזה שילוב נשים בצהל, וזה גם עוד גוף ממסדי ממלכתי שהם קידשו פתאום
והמשילות שיש בה כמובן וזה, בעיות
אגב,
רבות.
זה די מדהים ששני המנהיגים של הציונות הדתית, בן גביר, של רשימת הציונות הדתית, בן גביר וסמוטריץ', אחד מהם לא היה בצבא כי השבת לא נתנו לו להתגייס את בן גביר, וסמוטריץ' שירת שירות מאוד מקוצר בגיל 28 כאברך ישיבה. אנחנו כל הזמן מדברים על הציונות הדתית שממלאת את היחידות הקרביות ואת השורות במצעדי הסיום בבה"ד 1, כל הקצינים הדתיים. אבל מי שהיום קוראים לעצמם מנהיגי רשימת הציונות הדתית, הם ההפך הגמור מזה. כי החלק הזה, הפלג החרדלי של סמוטריץ', שאומנם ממשיך לפחות בפיו לקדש את הממלכתיות, כבר נפרד מהממלכתיות. מאידך, בן גביר, שבא מתנועת ככה אנטי-ממלכתית, גם הוא מעמם את המסרים שלו, ודווקא כן רוצה לפעול בתוך הממסד, כי הוא מבין שיש לו הזדמנות כאן. אחרי כל השנים שהתנועה שלו הייתה מושמצת, ומורחקת, פתאום מי פותח לו את הדלת? ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, שבא וחיבר אותם יחד אל אותה רשימה.
אבל אנחנו כן רואים שוני בהתנהלות שלהם. זאת אומרת, אני רואה שוני באופן שבו, למשל, בעלייה להר הבית. בן גביר עולה להר הבית, ועוד כמובן במועדים הכי נפיצים, והכי רגישים, והכי תקשורתיים וכדומה. סמוטריץ' נשמע לרבנים שאומרים לא לעשות את זה, זה הבדל מאוד משמעותי ביניהם. אנחנו רואים ביניהם הבדלים ברטוריקה, בנושאי דת ומדינה הרבה פעמים. בוא נאמר, בן גביר משתדל להציג את עצמו כיותר מכיל ופתוח ליותר קבוצות וכדומה, וסמוטריץ' קצת פחות, אנחנו יודעים שהתפיסות שלו למשל בנושא הקהילה הגאה, בוא נאמר, העמדות דומות, אבל לפעמים הרטוריקה שונה. בן גביר אמר לאחרונה באופירה וברקו, אם היה לי, הייתי מחבק את הבן שלי, אם הוא היה הומוסקסואל.
אז פה אנחנו רואים לדעתי בעיקר את ההבדלים האישיים
האישיותיים.
האישיותיים, את ה... וגם האגו של כל אחד, כל אחד רואה את עצמו שהוא הגיע, אבל במיוחד בבחירות האלה, חושב שהוא הגיע לנקודה שבו סמוטריץ' חושב, אני הפכתי להיות מנהיג הציונות הדתית, לכן הוא גם משתמש בשם הזה, שהרבה מאוד לא חושבים שהשם הזה בכלל מאפיין את מה שהוא מייצג.
וצריך לומר, הוא שנים רצה להגיע לשם, בנט חסם לו את הדרך, ושקד חסמה לו את הדרך, והאנשים בתוך האיחוד הלאומי חסמו לו את הדרך, והוא שנים חיכה להיות בעמדה הזאת שהוא יהיה זה שמנהיג את הציונות הדתית.
אז הוא רואה את ההזדמנות, כי בעצם הכל פתוח. מצד שני, בן גביר, כשגדל בתור ילד בתנועת ככה מושמצת וארגון הטרור וכולי, פתאום רואה את עצמו בסקרים, מקבל 7-8 מנדטים, ואם הוא מוביל את הרשימה, היא מצליחה יותר ממנו.
הופכת למפלגה שלישית וגודלה.
דו-ספרתית. פתאום הוא רואה את ההזדמנות הזאת לפרוץ כתנועה פוליטית גדולה. והם לעשות, שניהם הם בני אדם, שניהם יש אגו בריא, הם פוליטיקאים, אז גם זה מפעיל. אבל בין אם הם ירוצו בנפרד, ואני יודע שהרבה אנשים אמיתים, איזה ניסיתי בימים האחרונים לדבר עם אנשים שאני די סומך על דעתם ומכירים את שני האישים האלה, הם אומרים שהאגו שם עוד יכול לעשות את שלו והם ירוצו בנפרד, אבל בין אם ירוצו בנפרד ובין אם לא, הם עדיין, כל אחד מהם פונה לקהל אחר, כל אחד מהם מביא איזשהו קהל אחר, אז אם הם משתפים פעולה, הם צריכים גם כל אחד צריך לנגן קצת על בטונים אחרים כדי להביא את האנשים שלו, המצביעים, הליבת החרדלות הממסדית שמצביעה לסמוטריץ' לא תצביע לבן גביר אם הוא ירוץ לבד, והחבר'ה מהשכונות והחבדניקים והחרדים הקיצונים הצעירים שמצביעים בשביל בן גביר לא ירוצו כנראה אחרי סמוטריץ' אם הוא יתמודד לבד.
אבל איך אתה רואה באמת הופעה של בן גביר כאצבע 61? איך אתה רואה את ההתנהלות שלו כמי שהוא היום אנטי-ממסדי? הוא התקווה של כל אלה שרוצים, אתה יודע, משילות והתנהלות אחרת לגמרי, גם סביב העניינים הביטחוניים וכדומה. איך האירוע הזה התקיים? הוא יותר חלום של הרבה אנשים מאשר משהו שיכול להתקיים במציאות. במציאות המשפטית, במציאות החוקית בישראל,
יש קושי, ואת בתור כתבת פוליטית שמסקרת את כל המערכות הבחירות האחרונות כבר תקופה, וצריכה כל יום להגיע למהדורה, להגיע למסך עם משהו. את מאוד ערה לפער הזה בין מה קורה עכשיו בדיוק בקוניונקטורה הפוליטית הנוכחית, בגלל המצב עם נתניהו, בגלל המשפטים שלו, בגלל הבלוק שנוצר סביבו. והפער בין זה לבין התהליכים של עשרות שנים של התפתחות הפוליטית הישראלית. וקשה כרגע לדעת האם האפשרות הזו שבן גביר יהיה אצבע 61, היא באמת כי החברה הישראלית הגיעה למקום הזה, שבו החברה הישראלית הפכה כל כך ימנית, כל כך קיצונית, לא כל החברה, אבל חלק משמעותי, שהיא מסוגלת להכיל גם את הכהניזם, ולהפוך אותו להיות חלק מממשלה, או שבאחר הוא מצב מטורף שנובע רק בגלל הכיתוב היום שיש לנו במדינה סביב נתניהו, וזה שנתניהו נאחז בבלוק הזה שלו, ומוכרח לעשות הכל כדי שיהיה אותו אצבע 61,
לא, אבל אני שואלת יותר מזה, עד כמה אתה קונה את הקו שלו שהוא התמתן, הנה ראינו אותו השבוע הולך בשוק, ומישהו צעק, מוות לערבים, מוות לערבים, והוא
השתיק אותו ואמר מוות למחבלים.
כן, הסתובב בחמת זעם ואומר, לא לערבים, מוות למחבלים וכדומה. האם זה רק ניסיון למשוך עוד קהלים ולהוריד את מפלס האנטגוניזם והחרדה? או שבאמת הוא עובר תהליך שעוברים הרבה מאוד מנהיגים, אגב, כולל בנט ושקד, שהם התחילו בנקודה מסוימת, ולאט לאט הם פוגשים את המציאות, ופוגשים את האילוצים, ורואים את הדברים מבפנים, והולכים ו... אני לא אגיד מתמרכז על בן גביר, כן? אבל יורד מ-10 ל-9 או 8.
אני לא חושב שיש פה שינוי באידיאולוגיה, אני חושב שבכלל יש כאן שינוי באסטרטגיה, הוא לא רוצה להישאר תנועת מחאה, הוא רוצה להגדיל את השורות, הוא רוצה שההשתתפות בקואליציה לפחות תהיה אופציה, הוא רוצה להראות לאנשים שאולי חושבים להצביע בשבילו, ורגע הוא יותר קיצוני, והוא יהיה רק בחוץ, והוא לא ישפיע, להראות להם, בעצם מה, אני כן משפיע, תראו איך השפעתי בתור עורך דין, תראו איך אני משפיע כפוליטיקאי, ותראו איך אני אשפיע גם אם אני אהיה בתוך הממשלה, כשר או כיור ועדה, או כחבר בקואליציה, זה חשוב לו להראות את זה, כי זה פותח לו עוד האופציות. זה לא שהוא השתנה, הוא פשוט למד שהוא יכול עכשיו לפעול בקהל הרבה יותר רחב. הוא שכלל מאוד את מה שמייסד התנועה מאיר כהנה התחיל, ואת מה שתלמידיו הצמודים לכהנה המשיכו. הוא בא ולוקח את זה צעד אחד קדימה, או 10 צעדים קדימה. וצריך להגיד את האמת, אנחנו, כולנו בתקשורת הישראלית, גם קצת אשימים בזה, כי אנחנו תרמנו לדעתי ללגיטימציה, זה שהוא הפך להיות אחד המרואיינים הכי נפוצים, הכי מרויינים בתקשורת.
הוא אחד השחקנים התקשורתיים הכי מתוחכמים.
והוא לגמרי משחק את המשחק. בניגוד לקודמה, בניגוד לרב כהנה, בניגוד לתאמינים של הרב כהנה, שהיו אנטי-תקשורתיים במובהק, וגם שהם התראינו בתקשורת הישראלית, באמת לא עברו מסך, לא חיפשו רק לזעזע. בן גביר לא מחפש לזעזע. הוא קודם כל ייתן לך את המשפט המנומס והיותר חלק שלו, ואז הוא יזעזע אותך אחרי שהוא כבר נכנס לאופן והתיישב והפך להיות אורח מכובד.
ואגב, גם סמוטריץ' שחקן תקשורתי מאוד מתוחכם. גם סמוטריץ' שחקן צעיר, בועד, ורבלי, יודע לנסח, לעלות להתקפה כשצריך. זאת אומרת, יש פה שני שחקנים מאוד מאוד תקשורתיים, שיודעים מה הם רוצים לעשות, ובאמת נשאלת השאלה אם בן גביר יעבור מין סמוטריטיזציה כזו, כי הרי גם סמוטריץ' אמרו, מה, הוא יהיה שר, אותו ישים הוא שר, ובסוף הציבור אמר, טוב, השד לא כל כך נורא, הוא היה שר שהיה קשוב למצוקות של האזרח וכדומה.
זה שסמוטריץ' ובן גביר מייצגים את הגוונים הכי קיצוניים, גם ביהדות וגם בישראליות, לא אומר שבתוך קואליציה הם לא יכולים לתפקד כשרים יעילים, ושמעתי לא מעט שמאלנים ששיבחו את סמוטריץ' בתקופה הקצרה שהוא היה שר תחבורה, ואת מחליפתו, שהתאימה לאותם אנשי מקצוע הרבה יותר פוליטית, פחות התלהבו ממנה. העמדה הפוליטית זה לאו דווקא...
זה מאוד תלוי אם התיק הוא תיק פוליטי או תיק מקצועי. יש, בוא נאמר, בתיק המשפטים...
אבל אין ספק שדווקא החוכמה של סמוטריץ' ולצערי מרב מיכאלי לא השכילה לעשות זה בשנה האחרונה, היה להגיד, רגע, אם יש לי תקופה מסוימת שאני שר התחבורה, אני מתמקד בזה, ומוכיח לכולם שאני פוליטיקאי לגיטימי, שיכול לנהל משרד מקצועי. חבל שראשת מפלגת העבודה לא עשתה קצת יותר מזה בשנה שהייתה בתפקיד. וזה עוד חלק מה שאת אמרת. הכישרון הזה של סמוטריץ' ובן גביר, להפך מפוליטיקאים שנחשבים למוקצים מחמת קיצוניות, לפוליטיקאים שנתפסים פתאום כלגיטימיים בזירה.
אז אם אני מבינה נכון ממך, אתה מעריך שהמפלגות האלה ילכו ויתמעו בתוך המערכת הפוליטית הישראלית, ולאט לאט יהיו פשוט פלג ככה, הזרוע החדשה של הציונות הדתית, השוליים שלו שיהפכו למרכז של הציונות הדתית.
הם היום הייצוג הפוליטי של הציונות הדתית, מכיוון שאין ייצוג אחר, לא בגלל שהם מייצגים את רוב הציונות הדתית. רוב הציונות הדתית לא רוצה מפלגה יותר, לכן הבית היהודי זה בעצם בדיחה, המפדל וכולי כבר מוצג מוזיאוני, הם לא מייצגים את המפדל, והם לא מייצגים את הציונות הדתית, הם מייצגים את הפלג שנשאר בציונות הדתית ובימין הקיצוני, שרוצה מפלגה ימנית דתית. אבל הרוב לא שמה. אז כן, הם נצמאים בתוך הזירה הפוליטית, כי אין כל דתי אחר. ולכן בוואקום אפשר ליצור מלא דברים.
אנשל פפר, כתב ופרשן הארץ וכתב האקונומיסט בישראל, תודה רבה שהיית איתנו היום.
תמיד כיף, דפנה.
תודה רבה גם למאזינים שלנו. אני מזכירה לכם שאפשר למצוא גם את הספר של עושים פוליטיקה, גם באתר של ידיעות ספרים, גם בעברית וגם כמובן בחנויות הספרים. אפשר גם לשמוע אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים. תודה רבה לעורכת הדס רוקר, למתן בר ולנתי צנעני, אנשי הצוות שלנו ולאנשי רשת של עושים היסטוריה, רן לוי, העורך הראשי, דני תימור, המנהל העסקי. ותודה, כמובן, לכם, המאזינים. ניפגש בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.